היי, אתם על תרבות יום א', ושוב, כן, יש לנו לקט בשבילכם, עד שיגמרו החגים, אנחנו נלקט ונלקט, ובשבוע הבא הם נגמרים, ותהיה כאן תוכנית חדשה, עם גילי ואיתי. בינתיים תהנו ממה שיש לנו בשבילכם, ביי.
עובר לילה במול. זוכרת שפילחנו אז מעזרה מצרכים, אני לחוץ עם דבק דוץ נדבקתי לפרחים. זוכרת שנתקעתי אז רטוב ללא מגבת, וכל מה שמצאנו זה חתול חולה כלבת. זוכרת זה עשה לי אז אינפקציה וזיהום, זוכרת איך הלכתי אז חודשיים קצת עקום.
שלום מיטל רז ונדב הולנדר.
שלום.
פלג ויסמין איש, טוב שאתם פה.
תודה.
כיף להיות.
אני רוצה להתחיל ולהגיד שחברה שלי, שיש לה ילדה בת 16, סיפרה לי שהבת שלה וחברות שלה מטפחות קראש עליך, זאת אומרת על פלג. זה כן גרם לי לחשוב על יסמיניש ופלג, ומה שקורה להם בעונה הזאת, שהם נהיים כזה זוג, ובני נוער חמודים, וגם קצת פנטזיה עקומה ומוזרה על זוגיות של בני נוער, כזה אהבה ראשונה. Mm-hmm. אולי באמת נתחיל ונדבר על מה שקורה לפלג וליסמיניש בעונה הזאת של מייקל?
לכי על זה מיטל.
אני אלך על זה נדב. סמיניש ופלג הם רוצים לקיים יחסי מין.
לממש את אהבתם.
לממש את אהבתם בצורה פיזית.
תשוקתם.
את תשוקתם. יותר אולי יסמיני שהיא מובילה את המהלך הזה.
ממש מהפרק הראשון של העונה היא מובילה אותו באסרטיביות.
נכון. וזה כמובן עקום, יוצא עקום, ותופסים אותם באמצע, וכאילו, בהתחלה.
כן.
עוד לפני ההתחלה תופסים אותם. חוץ מזה, אני חושבת שגם כאילו היחסים הם טיפה עמוקים יותר.
כן, אני חושב קודם כל שהעניין המיני הזה נותן מין סוג של סיפור מסגרת קצת מצחיק לעונה הזאת. וזה משהו שחשבנו שזה יהיה נחמד, כי גם העונה הקודמת, מי שלא ראה זה ספוילר, היא נגמרת בנשיקה, נכון? זה הרגע האחרון שלה. כשכתבנו כבר את העונה הראשונה וניסינו להבין איפה המקומות שבהם יש יותר רגש וכנות ואמת, אז הרבה יותר קל להביא אותם בסיפור של יסמין. כי יש בה משהו שהוא פחות נלעג, אני חושב, הוא יותר מעורר הזדהות, למרות שגם היא מצחיקה בדרכה, אבל היא מאוד מעוררת הזדהות ורצון כזה לטפח אותה.
הסריטה שלה היא עוד לא...
זהו, היא עוד לא...
לא חרוטה עד הסוף.
בדיוק, כן. כן. אז מראש זה כזה, זה האזור שבו יותר נוח לעשות דברים שהם קצת יותר מרגשים, וגם בגלל זה, בעונה הזאת שכל הדמויות עברו כמה דברים, וכזה הולכות... עלילתית קצת קדימה, אז בעיקר יסמין. כל פלג הוא כאן מישהו תומך כזה בסיפור שלה, אבל יסמין, אני חושב, מגלת עצמה בכל מיני בחינות, וזאת רק עוד בחינה אחת כזאת.
עם כל האוקוורדנס הזה שברצון שלהם לממש את אהבתם סוף סוף, יש איזה משהו מאוד מאוד כן, ואפילו זכור כזה, מהדהד איזה זיכרון אותנטי, כן. שבאמת כאילו הכל כל כך מביך, וכאילו כשאתה כזה צעיר ונורא רוצה. אז יש בזה משהו נורא נורא אמיתי ואותנטי, ועם כל הקישוטים והקול המוזר והבגדים המצחיקים והכל.
זה משהו שהוא גם, כאילו יש את הסיפור מסגרת של מייקל, אבל בתוך זה אנחנו מנסים לצק את דברים שהם מהחיים שלנו ומהאמת שלנו, ואני ממש רציתי להביא את הדבר הזה, זה נורא נורא זכרתי את זה מעצמי, את החרמנות של הטינג'ריות, וזה כאילו משהו שיותר מוחצן אצל בנים, ובעצם זה גם אצל בנות, זה נורא נורא חזק, החרמנות הזאת של הטינג'ריות.
תמיד עניינתי כזה שאני יושבת כזה ככה, ואז אתה כזה תופס אותי כאן, ומקרב אותי, ואז כזה...
וממש ממש רציתי להביא את זה, כאילו רציתי שזה יהיה אפילו עוד יותר נוכח, בעונה, כאילו שיסמין יש חרמנית וטירוף.
כן, אבל... מה שיש גרסה מעודנת ביחס לכל מיני אופציות.
זהו, כן, היו, יש כל מיני קטעים שירדו, שיסמין יש מעוננת בבית חולים, על ברושור של כזה רפואי.
ממש חבל שאין את הדליטד סינס, זה באמת יש דברים מדהימים.
אז בסוף, בכל המאזן של המון סיפורים ויחסים שיש בתוך העונה, זה מה שנשאר, אבל אני שמחה ממה שאת אומרת, ש... זה מהדהד לך איזה אמת של...
כן. טוב, הכי התחלנו באמת מהאמצע, אז אולי באמת...
דווקא רציתי לעשות את הרוורס אנג'ינירינג הזה, כאילו ביתיות. יאללה. לא ללכת זום אאוט לגמרי.
נלך בקצב שלך.
אלא, דיברתם...
נלך בקצב שלך, אני כמו שיסמיניש ופלג, שהיא מכבדת את הקצב שלו.
אני לא.
וככה זה נראה.
אז מיטל, את אמרת שאתם יוצקים... תכנים אמיתיים מהחיים שלכם לתוך סיפור המסגרת של מייקל, ובעונה הזו זה נראה אפילו עוד יותר, זאת אומרת, המסגרת היא יותר ויותר דקה בעונה הזו, מאשר בעונה הקודמת, ובטח בטח בהצגה, ונותנת יותר מקום לדמויות לפעול בתוכה. זה מהלך שהיה מודע, זאת אומרת, משהו שסימנתם לעצמכם, זאת תהיה התפתחות מהעונה הראשונה לשנייה.
הסדרה הזאת נכתבה בדרך די מיוחדת, גם העונה הראשונה וגם העונה השנייה, ונדמה לי שבעונה השנייה כבר יותר למדנו איך לעבוד, מהבחינה של הטכניקה שבה אנחנו כותבים, שהיא באמת מערבת המון סיפורים אישיים. והעניין הזה של לעשות כבר בהתחלה איזה פול של דברים נורא, נורא אישיים, שכל אחד זוכר אותם כחוויות מביכות ומכוננות מהחיים שלו, ואז לעבוד עם זה ולצאת מתוך זה לילתורים, ואז לתסריט ולשכתובים וכל זה, זה משהו שפשוט התקדמנו איתו, אני חושב, מאוד מבחינה טכנית. של איך לעבוד ואיך לעשות את זה, ואז יותר הצלחנו, אני חושב, לגעת בדברים שנורא רצינו לגעת בהם.
אני מסכימה, ואני חושבת אבל שזה גם נכון שהמסגרת נהייתה דקה יותר, ואני חושבת שזה בגלל שבעצם יש את ההצגה, ואז היינו צריכים להרחיב את העולם של הדמויות האלה ושל הסיפור הזה לסדרה, אבל היה בזה משהו מתבקש של להביא את הסיפור של הטקס, שהוא כמו בהצגה, ובעונה השנייה צריך להביא משהו חדש, אז מרחיבים את זה עוד יותר. אז הצטמצם עוד טיפה הסיפור של הטקס ו...
גם בעצם בהצגה, כאילו מייקל זה סיבת ההתכנסות, והיא נורא נורא חשובה, אבל כשהדובי ורבקה היום מקבלים את פני האורחים בהתחלה, אז מן הסתם היה עדיין במסגרת של טקס עיקרון, אבל כבר 10-20 דקות או חצי שעה לתוך זה, אתה כבר יכול לשכוח איפה אתה נמצא, ואתה בעיקר נמצא עם דמויות, ועם מי הן ומה
שהוא... ומשפחה ויחסים.
משפחה, יחסים וכל זה, הדברים שהם הרבה יותר חזקים מסיבת התכנסות. אז גם זה חלק מהתהליך שעבר לנו מעונה אחת לעונה שתיים.
אני רוצה להמשיך את השאלה של ניבמי מקודם לגבי איך אתם עובדים. ככה בינינו ניסינו להבין עד כמה זה מאולתר הסצנות, כי הן נראות כאילו הדמויות יושבות כל כך טוב אצלכם, שזה כמעט נראה מאולתר במובן הטוב של הדבר.
כן, לי זה נראה שהדמויות הן ממש טבע שני של כל אחד מהשחקנים, והכל בעצם מתנקז לזה. זה נראה כאילו כשאבי הוא דובי, אז שהוא יכול להמשיך לדבר ככה לנצח. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא צריך תסריט, זה נראה שהוא פשוט הופך לדובי, ומתחיל לדבר כמוהו ולחשוב כמוהו, וכנל...
טכנית זה נכון שהוא יכול להמשיך לדבר ככה לנצח, באמת, בתור דובי, וכל אחת מהדמויות בעצם חיה אותה בצורה מוחלטת. אבל מה שקורה זה שבמסגרת של יום צילום יש מגבלות. זאת אומרת, מהרבה מאוד בחינות אתה חייב שיהיה תסריט. עברנו עם זה המון המון תהליכים של לנסות להבין עד כמה מהחופש הזה אנחנו יכולים לשמר בימי צילום, ו... איך שאתה לא הופך את זה בסוף, הסיטואציה שלא מצילים כל כך מורכבת טכנית, שאתה חייב תסריט שיהיה כמה שיותר מפורט. אז אפשר להגיד שזה פשוט אילתורים שהקפנו אותם ושחזרנו אותם ביום צילום, למעט מקומות מסוימים שבהם כן התאפשר חופש מסוים ביום צילום, אבל זה כן אילתור משוחזר, הייתי אומר.
יש לנו איזשהו רעיון לסצנה, ואז מאלתרים אותה, ומוישו הבימאי והתסריטאי הראשי הוא מצלם אותנו, ואז הוא עורך את זה. ואז אנחנו רואים את זה ערוך, בעצם רואים כמו סצנה, ואז משכתבים את זה, ואז יש טקסט, מתמללים את זה ומשכתבים את זה, ואז ממשיכים לקרוא את זה. אז כל פעם שקוראים את זה, ממשיכים לאלתר על זה. אז זה פשוט כאילו כמו חומר שהלתרנו אותו, אבל לעסנו אותו מלא מלא פעמים, עד שהוא ממש נהיה איזה משהו כזה נוזלי, שבאמת בתוכו יש אותו כתוב מאוד, אבל גם אפשר לזוז בתוכו, והוא מבוסס נורא נורא חזק על אלתור.
מה יש במייקל, הצגה שהתחילה בתור פרויקט ציום של אבי בכלל, ואז הופכת לאיזה מין אירוע קלט כזה, של יודע דבר, ולאט לאט זה נהיה מייקל, בטח, כולם. נגיד אני שחיבתי לתיאטרון...
ידועה.
כן. אז אני ראיתי את זה פעמיים, כאילו, וזה היה נראה אחרת בפעם הראשונה שראיתי, בפעם שנייה, כאילו זה היה שתי הצגות אחרות. רוצה לשאול, מה יש בהצגה הזו, בעלילה הזו, במסגרת הזו, ובדמויות האלה, שמאפשר להן לחיות במשך כל כך הרבה שנים ולהתפתח, וגם כאילו להתפתח למדיום חדש, בלי שזה ייראה מלאכותי. או, הנה הם עושים את הדבר הזה שהם עושים, תמיד הם עושים את זה פה. מה הגרעין שמאפשר את כל זה?
אני חושבת שהגרעין הבסיסי הוא האמת שכל אחד מביא לדמות שלו. שהיא איזה אמת עמוקה של כל אחד. האבי בעומק שלו הוא גם קצת דובי, ואילי גם קצת רבקה, ואני קצת יסמיניש, ונדב קצת פלג, ונטליה היא קצת... כאילו כל אחד הצליח להביא באיזה פלא, קסם, לא יודעת, של תהליך עבודה. בגלל זה הדבר הזה הוא יכול להמשיך לגדול, ולהתפתח, ולהתרחב לעוד מקומות, כי יש שם איזה גרעין כזה שכל אחד מחובר אליו באופן מאוד מאוד עמוק. איך דווקא זה פתאום הצליח ותפס כל כך? זה תמיד בדברים האלה שילוב של כמה שזה טוב, והכישרון ומזל, ואיתי וייזר שהוא הבמאי של ההצגה, וגם של העונה הראשונה עם מויש, ומלווה אומנותית של העונה השנייה, הוא במשך שנים כזה היה המנוע של זה, ונורא כזה דחף את זה קדימה, זה שילוב של הרבה דברים. כאילו למה פתאום משהו מצליח.
גם ניסינו כמה. כמה שיותר על ההתחלה של ההצגה, לעבוד עם העניין הזה של דמויות, לצאת עם זה לרחוב, לעשות עם זה סרטונים.
אני זוכרת ששאלתי אותך, מי זה מייקל ברוש שהציע לי חברות בפייסבוק? ראיתי שהוא חבר שלך.
כן, זה הייתי אני, מאחורי הפרופיל המוזר. בהתחלה, פשוט בשביל להביא אנשים לתמונה, לראות את זה, כשזה עוד לא קיים את עצמו, מבחינת כאילו להביא אנשים, זה היה עבודה קשה של להחצן, ועשינו את זה בכלים שברשותנו, שזה היה דמויות.
ואז הזמנתם אותם לטקס זיכרון? זאת אומרת, לא הזמנתם אותם להצגה, אלא בואו לטקס הזיכרון
כן,
של מייקל?
כן, כל השפה בהתחלה הייתה של טקס זיכרון, של גם הפלייר, היה לנו פלייר כזה של כל ההצגות בשנים הראשונות, שהוא היה לחלוטין מנוסח כטקס זיכרון, עם טקסט קבוע על יהודית שמכינת הכיבוד וברכה, ואם אתם לא מצליחים להתארגן על הסעות, אז תדברו עם דובי או כל מיני כאלה, אז לגמרי היה מין אירוע כזה, אתם מוזמנים לאירוע ותהיו המשפחה.
מסתובב פוסט פייסבוקי של דוקטור ערן, מיד אזכר בשם המשפחה שלו, שהוא פסיכולוג, והוא ניתח את הסדרה בכלים פסיכולוגיים. זה היה ניתוח מאוד מאוד יפה, והוא דיבר גם על אבל ואי העיבוד של אבל, שזה באמת mm-hmm. משהו שהיה נוכח גם בהצגה וגם בעונה הראשונה, אבל איכשהו קיבל מין בוסט כזה של... שברור לחלוטין מה אנחנו רואים עכשיו בעונה 2. אנחנו מתקרבים ליום הזיכרון, סליחה שאני מבאה לבאס, אבל כל מי שהוא חלק ממשפחת השכול, יודע שיש פקל כאילו מגיעים ליום הזיכרון, זה פשוט נראה אותו דבר, כל הדיבור על הפשטידות והסלטונה.
כל ארוחה משפחתית היא קצת מרגישה כמו טקס יום זיכרון.
באשכנז כן.
באשכנז כן. אני חושב, כן, זה גם בקשר לפוסט הממש ממש יפה של, של הפסיכולוג הקליני, הוא ערן כץ.
ערן כץ, בעיניי.
אני גם קראתי אותו מאוד בהתרגשות, והרגשתי שהוא קלה שם לכמה דברים מאוד מדויקים, אחד מהם זה באמת, הוא דיבר על אבל, אבל הייתי מרחיב את זה ואומר אפילו יותר מאבל, זה טקס, וטקס זאת מילה מאוד רחבה, שמההתחלה שלנו עם ההצגות לבני המון זמן, אני מרגיש שהמימד הזה של טקס הוא ברמה קיומית ממש מדויק. זאת אומרת, לכולם יש טקסים, קטנים, גדולים, כולם צריכים לאחז בדברים, כי הקיום הוא כאילו כאוס אחד גדול. ואז יש כל מיני טקסים, והאירוע שלנו הוא כאילו טקס, אבל לדמויות יש את הטקסים הקטנים שלהם, ומהבחינה הזאת זה הרבה יותר טקס, מאשר אבל. יכול להיות אבל על כל דבר. אני רואה אנשים שהנטייה שלהם היא להתאבל, מתאבלים גם על דברים שהם לא מוות. כמו שריבקה מתאבלת על המון דברים שהם לאו דווקא מוות. כאילו זה הנטייה שלה. אז אני חושב שטקס זה הדבר המרכזי, טקס במובן הרחב של המילה.
אחת הביקורות שנשמעו...
אני יכול להגיד משהו על הקול של יסמין?
כן.
סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה פשוט נקודה מדהימה בעיניי, כי מיטל במשך שנים של הצגות לא היה קול ליסמין. נכון. יסמין הייתה דמות שותקת לחלוטין, כל מי שהיה בהצגה תחילתה ועד לפני כמה שנים. ראה את יסמין שותקת בלבד.
ולרג... רק שרה.
לרגע אחד פותחת את הפה כדי לשיר, וזה רגע מרגש להפליא. וזה תהליך חקירה פנימי כזה שמיטל עשתה, עם למצוא את הקול של הדמות הזאת.
ובעיני... והקול שלה ממש מצפצף של הדמות.
כן, בעיניי זה פשוט אחד התהליכים הכי מדהימים שקרו לסדרה. ולנו, שדמות כזאת נהייתה משותקת למדברת, ויש לה קול שהוא 100% מדויק. ויודעת מה להגיד בתוכו.
תודה, נדב. האמת שזה לא תהליך של חקירה, זה פשוט, אני מרגישה, קרה, כאילו שמרגע שהדמויות האלה ממשיכות לגדול. ראיתי גם אנשים שכותבים, הם משחקים שונה, כאילו בעונה הראשונה, בעונה השנייה הם משחקים שונה, ואני גם מרגישה את זה, שאני ממש משחקת שונה, כי הדמות גדלה, אני לא יודעת, היא גדלה, היא משהו אחר כבר.
היא גם גדלה בגיל, אני חושבת.
נכון, אבל זה לא משהו שאני עושה באופן מודע, זה פשוט משהו שקורה. כן.
זכרת כותרת ופרובוקטיבית, משהו כמו גם לאנשים מכוערים מגיע משהו, שזה כאילו הדמויות. וניב שאל מקודם על ההצלחה של התוכנית, ושזה כאילו כמעט על הנייר מפתיע, הצגת פרינג' עם כזה דמויות שהן באמת קיצוניות, המראה שלהן לא יפה, והצורה שהם מדברים אחד לשני היא לא צורה יפה, ועדיין איכשהו הלב שפועם מתחת לדבר הזה, כאילו יותר אנשים רואים אותו מאשר רואים את המסביב.
בהצגה נניח היה רגע מאוד מהותי בכל אחת מי יודע כמה הצגות שעשינו, אף אחד לא מצליח לספור. יש רגע שם בסוף שנגמרת ההצגה, אנחנו מורידים את הפאות מול הקהל. זה תמיד רגע שכולם מדברים איתנו עליו אחר כך, כי זה באמת איזה רגע שבו כזה חוזרים להיות אנושיים פתאום.
ויפים כאילו. גם. לא לדבר על עצמי,
שאני יותר מפחות.
אבל באמת פתאום כולם נראים נורא יפים.
כן, כל הקהל, זה רגע שאנחנו רואים המקום שלנו, את הקהל כזה מופתע. כי באמת הפער הוא נורא גדול. וזה קטע, כאילו, לחייר את עצמך בצורה... אני גם לא בטוח שזה לחייר.
זה גם משחרר באיזשהו מקום.
משחרר מאוד, מאוד, מאוד. כל הניסיון להחזיק יופי, זה משהו, לא יודעת, בעיקר בשביל נשים, אני חושבת, אני לא יודעת, אני יכולה לדבר בשביל עצמי, משהו נורא נורא נוכח בחיים, ופתאום האפשרות להיות מכוערת, זה כל כך משחרר וסתומה, וכאילו, בשבילי זה פשוט...
ללכת כפוף ולהוציא את הבטן, כזה.
משחרר
כן.
בטירוף.
יש עניין שהולך גם בהצגה, גם בעונה הראשונה וגם בעונה הזו, וזו העמימות לגבי סיבת מותו של מייקל. במדינה שבה נורא נורא חשוב שכל אחד ידע...
יש היררכיה של מתים.
כן, זהו, יש... דיברת קודם על יום הזיכרון. יום הזיכרון זה מתים שהם שווים יותר. ומייקל הוא מת לפני, הוא אפילו לא קיבל צו ראשון, נכון? שהוא,
כן.
זאת אומרת, בעונה הזו הוא מקבל צו שני, ומגיעים ממצח לוחדי עריקים ותופסים את פלג. שזה רגע נורא יפה.
הוא איננו.
למה ההחלטה הזאת? זאת אומרת, להשאיר את נסיבות מותו כעמומות כאלה?
מבחינתנו, אני חושבת שזה לא משנה כל כך. תכלס.
כן.
זה לא העניין.
משהו שהוא כל כך לא העניין, שעדיף כבר שתשאיר את זה בתוך איזשהו מזוודה סגורה.
לא שמייקל היה בתוך מזוודה.
אני לא אמרתי שהוא היה בתוך מזוודה סגורה.
חתוך לכמה חלקים? באיזה נהר בדיוק?
בטרולי, זה היה בטרולי.
תגידו, תהיה עונה שלישית?
אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
אם זה תלוי בכם?
אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
באמת, הכוונה היא להחזיר את ההצגה גם?
אנחנו בדיוק באמצע...
אז איך חוזרים?
דיונים סוערים.
זאת אומרת, הלכתם כל כך קדימה. איך פתאום חוזרים אחורה?
לא בהכרח חוזרים. מהסדרה, אפילו מהעונה הראשונה, חזרנו להופיע. כבר היו דברים שהיו מוזרים. היו דברים נורא נחמדים, כמו שפתאום קהל רוצה להצטלם עם הדמויות, וזה מה שלא היה לפני זה נניח. פתאום הדמויות הן כוכבות כזה יותר גדולות ממה שידענו. אבל עכשיו, באמת אחרי העונה הזאת, שהרגשנו שהגענו יותר לדיוק של דברים שבא לנו לעשות, אז פתאום להתרחק מזה זה כבר יותר קשה.
ותגידו, איך היה להכניס מישהו חדש למשפחה?
את יניב?
את יניב ביטון, כן.
קודם כל הוא בן דוד שלי.
באמת?
אמיתי?
כן.
לכן זה אפילו לא היה להכניס אותו למשפחה.
דממה. אנחנו כל כך עמומים ששררה פה דממה.
אז כן. וזה היה בלי קשר. ממש טבעי.
טבעי ברמות.
ובאופן פלאי. כאילו אי אפשר לדמיין שיכנס שחקן ויהיה כזה חיבור וכזאת כימיה. וזה פשוט היה מדהים.
הוא בא להקראה כזאת וזה היה כזה.
זה היה ברור.
זה פשוט זה, כאילו, אנחנו פשוט, זה מה שקרה כאן עכשיו, זה הפרק.
כי זה נראה לי תהליך לא כזה פשוט, זאת אומרת, אתם רצים כבר המון זמן ביחד, אתם באמת כמו משפחה, ופתאום מישהו חדש, איך מחליטים ואיך יוצרים בכלל, כשיש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה דעות, כשגם כל דעה מאוד נחשבת, זאת אומרת, ומוכיחת עצמה.
זה הגיהנום.
כן?
כן, אנחנו חופרים על כל דבר, כל מילה, כל רעיון, כל זה, זה כאילו עכשיו שבעה מוחות שיושבים וחושבים על זה, עד שמזקקים משהו שכולם מסכימים עליו, זה תהליך...
זה לא כליל.
ארוך ומייגע, אנחנו שונאים אחד את השני.
כן, כי אני מדמיין שאתם יושבים כאילו באיזה הנגר כזה. אני מדמיין את זה שהם יושבים כאילו באולם הקטן של תיאטרון תמונה.
מצפת פישבון.
אז אתה מדמיין את הסטודיו שלי, אתה מדמיין אחרון, סך הכל.
לא, יש, נכון, בעונה...
ורק צוחקים. רק כל מילה שמישהו אומר, גדול, תכתוב את זה, אל תשכח.
אז זה הרבה דברים, זה שילוב של הדברים הכי מצחיקים שיכולים להיות. אני חושב, אם בסדרה הם מצחיקים, אז כשהם אולטרו נגיד, זה היה מן הסתם פי שלוש יותר מצחיק.
נכון, הרבה יותר מצחיק כשזה קורה.
זה חזק, כשזה משהו קורה, יש לו כוח מטורף. והוא קורה עכשיו, זה הדבר הכי מצחיק שיש. אז גם זה, אבל גם נורא 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 קשה, כמו שבשביל כל אחד שכותב ספר גם, זה גיהנום בתוך המוח שלו, אז אנחנו פשוט חולקים את הגיהנום אחד עם השני.
זה יכול להיות מאוד מתיש, כן. מאוד מאוד, שיש רעיון, וזה מסכים, וזה לא, וזה ככה, וזה כן.
וכולם חייבים להסכים על הכל?
בסוף כן, איכשהו כן, אנחנו...
אם מישהו מאוד... לא, כאילו זה לא יושב לו, זה לא, לא מצליחים להתקדם.
לא, זו התקדמות מאוד מאוד מורכבת. אבל אני חושב שלעונה הזאת אנחנו כבר הגענו עם איזושהי יכולת יחסית יותר של זרימה בתוך הסיטואציה המורכבת הזאת. וגם עם ניצוח מאוד מאוד חכם של מוש גולדברג, שהוא התסריטאי הראשי, שבלעדיו באמת אי אפשר היה לעשות את ההתקדמות
נכון,
הזאת.
נכון,
הוא מהיג. הוא יצר את הפורמט הזה. איזו נעימות כזאת שמאפשרת לכולנו להתלכד בסוף סביב איזה משהו.
נדב וולנדר ומיטל רז, תודה לכם.
אורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר לרסיסים על המזל.
אני חושבת שהאירוע בטלוויזיה הישראלית בשבועות הקרובים, האחרונים, הוא העלייה של אופרה, הסדרה בת שלושה פרקים של דני דותן ודליה מבורך, על אופרה חזה.
בהוט 8.
והם שניהם נמצאים איתנו כאן, איזה כיף לנו.
היי. איזה כיף לנו.
היי גילי
ודני. היי דליה ודני. תודה שבאתם. זה סדרה נוספת שאתם עושים על מוזיקה ישראלית ועל מוזיקאים ישראלים. אז אולי תחמם מזה שתספרו לנו על ההיקסמות שלכם ממוזיקאים ישראלים, במיוחד בני דור מסוים.
בני דור מסוים, אוקיי.
זה התחיל מאריסן.
כן, ב-2009, נכון?
שהוא דור לפני, כן.
אריסן, היה לנו מתי כספי, היה לנו את החברים שלך מהקליק.
אין דבר.
זוהר ארגו, ועכשיו אופרה חזה.
יותר חודר לנשמה, ויותר כיף אם היא להתעסק במוזיקה. וגם מוזיקאים, יש בהם משהו שכאילו, זה בא מלמטה כל כך, אצל המוזיקאי, הייתה חסרה לנו אישה, כי כשעשינו את זוהר ארגוב, אמרנו, הוא המלך. הלכנו עם הרעיון הזה שהוא המלך. ורצינו את המלכה. אז אמרנו, מי נביא מלכה? חשבנו, חווה אלברשטיין, בסדר, ריטה. כאילו היה לנו מחשבות. אבל אז פתאום הבנו את העיקרון, שזו המלכה. עכשיו היינו צריכים לראות שזה נכון. וזה בעצם מה שעשינו.
אני חושבת שיש לנו היקסמות, כמו שאת אומרת. יש משהו בזמרים, בפרפורמרים, שהוא מכיל בתוכו גם דרמה, וגם תרבות, וגם אנשים שהם בתוך הישראליות.
אני מסתכל על זה טיפה אחרת גם, זאת אומרת, אם אני לוקח את הקליק, ואת זוהר, ואת אופרה, אז זה שלושה מייצגים שונים של תרבות שוליים, אבל כל אחד ממקום מאוד מאוד אחר שפרצו באותו זמן. זה דברים ששמת אליהם לב, נגיד, בזמן אמת? מה היה היחס שלך, נגיד, לאופרה ולזוהר כשהתחלתי עם הקליק?
זה עולמות אחרים. אני לא אגיד שהייתי מחובר לשניהם בזמן אמת, כי הייתי עסוק בדבר שלי, והיינו הרבה יותר מחוברים לאנגליה, ששם אלי ואני בילינו, וכאילו הרגשנו, וגם בגיל צעיר מאוד בירושלים, נורא סניתי את המוזיקה הישראלית, זה הגעיל אותי מאוד מאוד, וחיפשתי משהו אחר, ועד שפתאום התחיל להגיע דברים מהעולם, שהם לא שירי קומג'יצים, וכמה אנחנו אוהבים את הארץ וזה, אז נורא התרחקתי מהמוזיקה הישראלית, ובעצם הכל הגעיל אותי, וכל מה שהיה לו שם כזה חשוד, אז לא רציתי לשמוע. אבל כשהתחלנו לעבוד על הסדרה, על זוהר, ישר הדבר שהתחברנו אליו, גם דליה וגם אני חושב, זה היה העניין הזה, שהבן אדם הוא פנקיסט, הוא לא במובן שאני מבין את זה, הוא בן אדם שנותן את ה... שהוא נשרף על האומנות שלו, לא משנה הסמים והאונסים וזה, אבל קודם כל האומנות שלו שורפת אותו, ואנחנו ראינו וידאוים כאלה, הום מוביז.
וגם האנטי-ממסדיות, תודה, האנטי-ממסדיות מפותחת מאוד.
מטורפת. הוא רצה לכבוש, היה לו יצר כיבוש מטורף, אבל הוא לא יכל לעשות שום דבר, חוץ משהו יודע לעשות. בהום מוביס ראינו, וגם היה בסדרה, אנשים באים ונוגעים בו ומלטפים אותו, ומה לא עושים לו, כאילו, הוא שר.
אני חושבת שההבדל באמת לגבי אופרה, מדני וזוהר נגיד, לשם ההשוואה, אז שאופרה הייתה לה יכולת, לעבור בין ז'אנרים ולהיות תואמת את הזמן ואת המקום ומה שנצרח ממנה כדי להיות הכי. היה לה פשוט יכולת כזאת, וגם היא מאוד מאוד רצתה תמיד להיות הכי.
כי אני חושבת שאולי ממש תמונת המראה של, של זוהר, לשניהם הייתה אמביציה מאוד מאוד גדולה להגיע ולכבוש, אבל אם אצל זוהר הוא נשרף על האומנות שלו, והיה מוחצן וידעת מה קורה איתו, החיים שלו היו פרוצים, אצלה באמת בשביל לרדת לקומות התחתונות של הנפש, זה כרוך בתחקיר של שנתיים, ולראות כל דבר, כל תמונה, כל סינק שיש עליו, ואין המון.
ובהתנגדות גם מטורפת של הסביבה, בהתנגדות, כשבאנו לחקור את זוהר, אז כאילו כל מי שדיברנו איתו, עוד רגע היה מתפשט, נותן לנו דברים מתחת לזה, באמת, היה קיצוני מאוד, צריכים לעצור אנשים.
כאילו הסוד וההסתרה, בצורה אבסורדית, ממשיכים אחרי מותה עוד יותר מאשר בחייה, 20 שנה.
למה זה?
זו שאלה גדולה.
כי יש לה תפקיד מסוים בחברה הישראלית, שאני חושבת שאנחנו באים קצת לפרק אותו, להגדיל את היוצרת שבה, אבל לפרק את התפקיד הזה של המריה.
יצא ספר באנגליה, אחד מ-140 ספרים ששואל האם מריה, אמא של ישו, האם היא הייתה בתולה? זה ספרים שהם לא יוצאים בעיתון פה בתל אביב, הם יוצא, או באיזה משהו, הם יוצאים באוניברסיטת אוקספורד, או בקיימברידג', או באוניברסיטאות לא רעות בכלל, שכן, יש משמעות נורא נורא חשובה, כי אנחנו חיים תחת מתקפה כבר כמה ימים בזה שכביכול, הסדרה של 3 שעות שלנו מתעסקת בבטולים של אופרה, אנחנו מתעסקים באופרה, ואם המרגן שלה בחר להגיד, היא הייתה בתולה, עד שפגשה את בעלה, אז חשבנו שיש בזה משהו, כאילו של, למה אתה מודיע את זה לעם ישראל, למה זה חשוב? כנראה זה חשוב, והלכנו לחקור גם את הנושא הזה, שיש לו בערך 7 דקות בסדרה של 3 שעות.
אחת האחיות שלה אומרת שהיא הייתה טהורה, עד שהיא התחתנה הייתה טהורה.
כן, זה בצלאל והמשפחה.
אז המילים האלה מתערבבות, כן.
המילה טהורה, זה דני מתעצבן לגמרי, כי...
אני חושב שהיא הייתה טהורה, רק היא לא הייתה חייבת להיות בתולה בשביל זה, כאילו, אני מכיר הרבה אנשים טהורים שהם לא בתולים, גם בנים, לא חייב להיות... כאילו בתול אתה לא טהור יותר. אז זה בעיה מאוד חמורה.
גם למה השמרנות הזאת בעצם להתעסק במיניות?
טוהר עם התנזרות מינית. זאת אומרת, למה זה החיבור? למה טהור רק שהוא...
למה בכלל התעסקות מינית זה משהו בתחתונים, צהוב? למה זה לא חלק מאישיות של בן אדם? למה כל הספרים בעולם מתעסקים במיניות של אנשים? כל רומן טוב הוא גם עוסק במיניות, זה חלק מהחיים שלנו, למה זה צריך להיות בחברה כל כך שמרנית בשנת 2020, לפחד מלדבר על מין?
רגע, אבל את מקודם אמרת משהו שמגרד את התפקיד שלה בישראליות, שקשור גם לתוהר הזה.
נכון.
ומהו התפקיד שלה בישראליות, לפי התחקיר שלכם?
נכון, התפקיד שלה בישראליות הוא להיות... של כל עם ישראל, ובעצם הניסויים שלה, איכשהו גם קצת פירקו את זה שהיא של כל עם ישראל.
זה קצת מה שפרס
לא
אומר.
ידע, נכון. כן. מה שפרס בא בחתונה שלה, הוא אומר, אני נורא שמח שאת מתחתנת, אבל גם שמחתי שהיית של כולנו. ובעצם אף אחד לא יודע כל החיים שלה, מה החיים שלה, אבל... אין אף אחד לידה, זאת אומרת, יש מי ששומר עליה, אבל אין אף אחד שהוא בן זוג שלה. אף תקשורת לא חודרת את זה.
כן, אבל נגיד הייתה כתבה בעולם הזה.
העולם הזה, הם תמיד שם.
עכשיו, זה מדהים, כי זה נרטיב שאני לא הכרתי. הנרטיב של בצלאל הופך את אופרה למעין מריונטה שלו, ומשחק איתה כמו שהוא רוצה. והיה את זה כבר בעולם הזה, ואז אני נמחק בחזרה.
הרבה דברים נמחקו, גם נמחקו כתבות, בגלל שבאמת קראנו כל מילה שאופרה אמרה או כתבה, וגם שמענו את הכל, אנחנו יודעים שהיו לה תקופות שפתאום היא הייתה מספרת על בן זוג, והבן זוג הזה היה גבוה 1.86 מטר, הוא עלה היה מוצא ישראלי, לפעמים הוא היה נהיה 1.81 מטר, היא הייתה אומרת, יש לי חבר, אבל אני לא רוצה שאתם תדעו מי הוא. ההפיכה שלה...
ימציאה? זה היה חבר דמיוני?
אני בכלל לא בטוח שזה היה חבר דמיוני, אבל גם אם הוא היה דמיוני או לא, דלי ואני לא מסכימים בכל הדברים בכלל לא על אופרה. דבר אחד אנחנו מסכימים, זה שהיא הייתה נעולה בתוך תיבה ששם רצו שהיא תישאר. והתפקיד שלנו, מה שאנחנו הרגשנו, כמו על זוהר, שזוהר, אמרתי לדלת, שמי, הבן אדם תלה את עצמו בגיל 32 על הדברים הרעים שהוא עשה. אנחנו מתחילים מזה שאת העונש הוא כבר קיבל בגדול. עכשיו בוא נראה מי הבן אדם.
כאילו, מה הכי מזעזע את כולם שאנחנו משווים בין זוהר לאופרה? כי אוי ובוי. אוי ובוי, היא קדושה והוא אנס.
כן?
אבל זה לא ההשוואה, כמובן. אנחנו משווים לא בין האדם שעשה מעשים רעים, לא רק אונס, אלא בין הכישרון המטורף הזה שלו, וההשפעה העצומה שלו על ישראל, העצומה, העצומה, העצומה. כולם חושבים שהם זוהר ארגוב. אני לא ראיתי עוד זוהר ארגוב. אני רואה הרבה אנשים שרים. הם יכולים לשיר הרבה יותר טוב מזוהר ארגוב, אבל היה לו את המשהו הזה המיוחד שהופך, כמו מה, בוב דילן זמר? כן, הוא זמר ענק, אבל הוא לא כמו, היה מגיע לכישרון...
הוא לא פברוטי.
בקשר לאופרה, שהיא לא רק סבלה מפטריארכליות ומגברים חזקים, היא גם סבלה מהתקשורת הישראלית, השמרנית כל כך באותם זמנים, גם היום.
כן, של
נו... נו, אחד נו, מתי תתחתני, אחד מסדר לחתונה בשידור חי, דודו טופז.
כן, מוציא את הבת.
אז מה קורה, כאילו בעיתונים, כאילו, למה תמיד צריך להוליד פה ילדים ולהתחתן? כאילו, רדפו אותה על זה. אנחנו אמרנו גם שהיא כן הייתה, מבחינתנו, פמיניסטית במובן, לא שהיא יכלה להיות בלי גבר שינהל את החיים שלה, באותה תקופה של נשים. דרך אגב, אנחנו מדברים על זה בזמן האחרון, שעכשיו גם את זה אפילו אין. כי אין נשים בכלל במוזיקה הישראלית. גם היום יש כמה שגם מנוהלות על ידי גברים, צריכות את הגבר החזק, בטח מישהי שבאה ממקום כזה.
איפה אוגניה בכל הסיפור הזה? הדמות הכי אניגמטית בכל העלילות אופרה חזה.
סרט אחר. בסרט אחר. היינו ממש, גם כתבנו לבטל, שנשמח לדבר עם אוגניה כמובן.
תראה, היא לא דמות ציבורית, אז אנחנו פחות התעסקנו איתה.
היה לי כל הזמן.
אבל היא הייתה חלק מה... היא הייתה חלק.
בחתונה של...
היא גרה עם כולם.
כן, בחתונה של האח של אופרה, כשבצלאל אסור לו לכאורה ללוות אותה, אז אוגניה מלווה אותה.
כן. זה חבילה.
לא, האמת שמה שהדהים אותי זה שבזמן אמת, שבראש בראש זוהר אופרה, אז כזמרת פופ היא הייתה הרבה יותר מקובלת בציבורים רחבים, אבל בסופו של דבר, הוא על החספוס שלו קיבל מקום הרבה יותר גדול וחשוב בפנתיאון הישראלי, והיא נזכרת באמת ברגעים שבהם היא הייתה הכי אותנטית והכי מחוברת לשורשים שלה, זה מה שהזניק אותה. אז כל הניסיון לאמץ חזות קצת אחרת, יותר לבנה, צליל קצת אחר, מילים נורא נורא טיפשיות של שירים שהיא שרה, בסוף, למרות שזה שלוש פעמים זמרת השנה ושלושה אלבומי זהב, בסוף היא נזכרת בזכות...
אם
ננעלו. בדיוק. וכל הקריירה שעשתה על זה.
זה גם קצת סיפור עצוב בעצם, זאת אומרת, זו הייתה הצלחה באמת גדולה ברגע מסוים, ומה שעצוב בזה זה שבעצם החזרה לתימניות ולבית, אמנם בעזרה של יזהר אשדוד ורמיקסים, אבל... בכל זאת, אני חושבת שבחוץ לארץ היה לה יותר כבוד. כן. היא קיבלה כבוד כיוצרת, כזמרת מעניינת, מיוחדת, שמביאה משהו חדש.
היה כן, לה, מוזיקת עולם כזו, היא לא ניסתה להיות עולם, משהו אחר.
זאת אומרת, כאילו בארץ, באיזשהו מקום, תמיד לא נתנו לה את הכבוד. היא הייתה זמרת אחי, אבל לא היה לה את הכבוד הזה של יוצרת, של יהודית רביץ, אני יודעת.
ההשוואה הזו בין זוהר ובין אופרה עולה, אבל אני חושבת שכמו שהם הפוכים באישיות שלהם, ככה הם גם היו הפוכים בהשפעה שלהם. זאת אומרת, זוהר, אם הוא היה חתרני, אם הוא היה מישהו שהוביל את תרבות הקסטות ומהפכת הקסטות, היא מה שהיה חשוב בה ובתפקיד שלה זה שהיא הצליחה למרות שכונת התקווה והטלטלים והכל, להשתחל למיינסטרים.
נכון, אבל גם היא נתנה כוח למזרחיות. למרות שהיא עשתה הכל...
נכון, אבל דרך המיינסטרים.
את יכולה להיות סינדרלה גם אם את משכונת התקווה. כן. ובזה הדבר הלא היה יחיד שהיא כן נהגה לומר, אני משכונת התקווה.
כל הזמן. אפילו רואים את זה כשהיא מדובבת את נסיך מצרים, אז היא נותנת רשימה של שמות של אנשים שמשחקים בסרט, אומרת, ואני אופרה חזה משכונת התקווה.
והיא חוזרת על זה גם בעולם, היא אוהבת להגיד.
אבל אני חושבת שמה שהיה יפה באופרה זה שהיא הייתה מודל של הרבה מאוד אנשים שרצו למרכז, ולא היה להם מודל אחר לפניה, היא כן הצליחה איכשהו לקרב מזרחיות למרכז, ואז בשנות ה-80 זה היה מאוד מאוד קשה. אני ילדה שגדלתי בשעריים, שכונה של תימנים, הייתי מאחז ירדן היחיד ברחוב שבו גדלתי, ועד עכשיו, עד שראיתי את הסדרה שלכם, לא הבנתי עד כמה הדמות שלה הייתה חשובה כמייצגת ילדות שלא ראו את עצמן או שכפולים של עצמן על המסך עד לא אותו זמן.
או כפוסטר כמה, במעריב לנוער,
נכון,
נגיד.
נכון, ועד כמה הכוכבות שלה, דווקא בגלל שהייתה כל כך מיינסטרימית עם השיער המוחלק הזה בגיהוץ, עד כמה היא הייתה חשובה להרבה מאוד ילדות וילדים, והרבה מאוד מבוגרים גם, לראות את עצמם סוף סוף מגיעים לשיא המיינסטרים הזה.
זה אחת השכבות שאנחנו מתעסקים בהם בסדרה, זה ההפיכה שלה לכוכבת פופ, משהו הכי הכי בארץ, לא היה מעליה אף אחד אף פעם, ולא היה קרוב אליה אף פעם. היא הייתה הכוכבת פופ האולטימטיבית, ופתאום כשהתחלנו לצלם את הסדרה, ועוד ועוד בתחקיר וזה, פתאום התחיל להופיע מייקל ג'קסון, נכנס לא מרצוננו לתוך הסדרה, יותר ויותר, הדמות המלך הפופ הזה, האמריקאי, פתאום התחיל להתקרב לאופרה בתוך הסדרה, וראינו קווי דמיון, שקורים.
אין השוואה ל...
לא, לא בעניין של ה... בעניין של לא ישנה עם הגולגולת של איש הפיל, ולא לא אנסה ילדים, אני חס וחלילה, וגם הוא לא, אני חושב, אני לא יודע מה הוא, ראינו את הסדרה.
הוא כנראה כן.
הוא היה, לא, אני לא יודע, אבל זו הייתה סדרה חזקה מאוד עליו, על העדים האלה. אבל לא, הדמיון הוא בזה שמגיל נורא צעיר, מזהים כישרון נורא גדול, ומתחילים להוליך אותו במסלול נורא נורא ברור, והמסלול הזה הוא גם החיים, והוא גם המוות של הבן אדם. הוא גם מקור האושר שלו, והוא גם מקור הבדידות, הסבל, החלומות, ואי אפשר להשאיר את אופרה, לנו לפחות, אי אפשר להשאיר את אופרה, שהיא רק תהיה הפוסטר שאת דיברת עליו בצדק, שהילדים העריצו ואהבו כל כך, כמו וואו, היא באמת הייתה יפה, תשמעי, זה דבר שגם אנחנו באיטיז לא יכולנו לא לראות.
לא, היא יפהפיה, אנחנו...
כולם גם אומרים את זה, כולם מנסים להתאפק כאילו באיזה מין תקינות פוליטית, אבל אז לכולם בסוף נפלט, והיא הייתה יפהפיה.
נו, זה היה חבילה כולה, חבילה כולה, כישרון מדהים ודבקות.
מישהי אצלנו אמרה, כאילו, כשהיינו ילדות היא אמרה, מי לא רצתה להיות אופרה חזה, היא הייתה כל כך יפה. תשמעי, יש לה גם מדהים לעומת זוהר, זה הכמויות צילומים שיש לה. זה מאות אלפים, היא לא הפסיקה להצטלם, רק לצלמים עם איפור מלא, תסרוקת מלאה, בגדים, הכל. ויש אלפי אלפי צילומים. אגיד, לזוהר אין בכלל צילומים. יש
לו צילום
שני
אחד.
צילומים של די. צלם, וכל השאר זה פפרצי. מאוך על הרצפה, אין, את לא תראי אותה, פעם אחת רואים אותה עם טלטלים, אחרי שהיא מתרסקת עם המטוס, והיא לילה שלם בבוץ, וזהו, וזה נעלם, יש צילום אחד כזה.
ההשוואה הזאת בין מייקל ג'קסון לאופרה חזה במונחים האלה של לגדל כישרון מאוד מאוד גדול, באיזה כלוב זהב כזה. אתם הולכים שם בין הטיפות בכל מה שקשור לבצלאל אלוני.
אני לא יודע, אנחנו, תשמעי, בגלל שלא היינו ביניהם, ובגלל שאופרה מתה ובצלאל אלוני לא היה מוכן לדבר איתנו בשום צורה, אז אנחנו רק יכולים לקבל את העדויות של האנשים. והיו, נגיד ברכה, חברה שלה מהסדנה, וגם מהילדות, אנשים אין להם סיבה היום להמציא דברים. היא אומרת, אופרה בקושי נשמה בכוחות עצמה, כאילו הכל היה על פי הוראות, כי בצלאל היה מבחינת מה שהיא אומרת, ברכה, שהוא היה גורו. אנחנו לא באים ומסמנים אותו בעוד קין, כי אנחנו, כל מי שדיבר בסדרה, אמר כמה בצלאל היה משמעותי בקידום של אופרה, בגידול של אופרה, כן. והשאלה זה...
אבל גידול שהוא גם קצת גרומינג.
כן, השאלה היא מה...
הכי קשה לאנשים לקבל שהיא לא הייתה מאושרת כל הזמן, כשהם ראו אותה מחייכת. Mm-hmm. זה בעצם, קודם כל הקושי, מלבד מריה הקדושה, כן. זה גם הקושי ש... ובאמת התקשורת, אני לא יודעת איך היא היום, אומרים שהיא יותר פתוחה בגלל האינטרנט וזה, אבל ברור לגמרי שהתקשורת נתנה לסיפור הזה להתנהל על מי מנוחות, אפילו 20 שנה אחרי מותה.
רגע, התייחסנו לבצלאל, ובמובנים מסוימים, סדרה זו היא קצת סדרת המיטו העברית הראשונה, כי אני יכול לקרוא אותה כ-surviving בצלאל אלוני, ואני אחדד את זה, כי זה שהוא לא הסכים להתראיין, זה חותם כל פרק, גם פה יש כוח להצהרה הזו, בצלאל אלוני סירב להתראיין לסדרה, אבל גם אין מישהו שמייצג את הנרטיב שלו, זאת אומרת, אין מישהו שהוא מטעמו, שהוא מספר את הנרטיב הזה. זנחתם אותו בצד, כי זה הנרטיב שכולנו מכירים, זאת אומרת, זה הנרטיב המיינסטרימי, אין טעם להתייחס אליו.
לא, אנחנו אמרנו, כן, יצאנו מתוך זה, שזה הנרטיב הלאומי.
כן, פרח השכונות.
זה הנרטיב, הוא מספר אותו.
כן. גם בצלאל אלוני, אתה יודע מה, בגדול, 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 הוא לא הנושא של הסדרה. אופרה היא הנושא של הסדרה. אני מאוד אשמח. אמרנו לו את זה, טלפנו אליו הרבה פעמים. הוא אמר לי, הסיפור של אופרה לא רשומון. כעס עליי, צעק עליי, מה לא עשה בטלפון, וגם על התחקירנית שלנו, שהיא טלפנה עוד קודם. יש לו נרטיב, הוא רוצה להישאר בנרטיב שלו, סבבה. אני לא מאמין, אתה יודע, כמו שעושים כמה על נפוליון, עשו 700 ביוגרפיות, אז על הופכה זה יכול להיות עוד ביוגרפיה, וזו מה שאנחנו הבנו.
האמת היא שגם בסוף חייה, הוא לא היה מרגן שלה.
כן.
הוא לא היה, אבל אחרי שהיא מתה, הוא חזר להיות האיש שמדבר את הופרה, שמדברר אותה. יש את המשפט הזה שמישהו מת, אז כמו שהוא בחייו ככה הוא מת.
כן.
אז זה הופרה, 20 שנה היא נשארה, מדובררת על יתה עודו אדם שדברר אותה בחייה.
שזה עוד משהו שאתם עושים בסדרה, כי אתם בעצם מסרטטים פה איזשהו נרטיב חלופי לזוגיות שלה עם דורון אשכנזי. שלפחות אני הכרתי את זה, ואני מתאר עצמי שאני לא לבד, קניתי את הנרטיב של בצלאל אלוני. הוא זה שהדביק אותה, הוא עקץ אותה, הוא השתלט על הנכסים שלה, נכון? היו כאלה טענות.
כן, הרי בצלאל אלוני אמר שעד שהיא פגשה אותו, היא הייתה אישה בתולה, עשירה ומאושרת.
כן, אבל אז אני אומר, זה לא רק זה, כאילו הוא אחראי לכל הרע בחייה.
כן.
כשרואים את התמונות שלהם, ושומעים את החברים מספרים עליהם, זה נראית כמו אהבה נורא גדולה, זה לא נראה כמו איזה עוקץ.
תשמע, אנחנו אנשים שרואים ומקשיבים, זה מה שאנחנו עושים כל החיים שלנו. דליה ואני הולכים ברחוב, ושנינו מתיישבים על ספסל בשדרות רוטשילד, מתחילים להסתכל על אנשים ולהקשיב לשיחות שלהם. עם איש רע או עם איש טוב, אם הוא עכשיו משקר לאשתו, אומר לאמת, זה, ככה אנחנו חיים. וכשאתה רואה את החומרי הארכיון האלה, Never Seen Before, של אופרה ודורון, כבני זוג, אני רואה אהבה. אולי אני טועה בגדול, אבל זה מה שהעיניים שלי רואות. וכל מי ששאלנו אותו, כל מי ששאלנו אותו, מהחברים, גם מאויבים רציניים של דורון, אמרו שהייתה שם אהבה גדולה. אז על האהבה בין דורון לאופרה, אף אחד לא מתווכח. אף אחד שאנחנו פגשנו לא התווכח. יש כאלה שטוענים שהוא הרג אותה, ויש כאלה שטוענים שהם היו באצילות, ויש כאלה שטוענים שהם כאילו ידעו כל אחד שהשני חולה, ועדיין לקחו את זה על עצמם. עכשיו זה עדים אמינים בעינינו, אנחנו גם כן מסתכלים לאורך השנים על אמינות. וכשיושב שם אדם שהוא רופא, שהוא חבר של המשפחה, והוא אומר, אני כל כך עצוב שלא נתנו לי רמז שהם חולים. אבל אחרי שאופרה מתה, הוא אומר, דורון בא אליי ואמר לי, אנחנו, לא אכפת לנו. כי תחשבו סתם על הנקודה הקטנה הזאת. אם אופרה באמת הייתה יודעת, נגיד, שדורון הדביק אותה, או דורון היה יודע שאופרה הדביק אותו, היה מתחיל אז זה סוג של שנאה, אני מניח, אם זה היה משהו שהוא לא...
האשמות.
האשמות. במקום זה, לפי הרופא, לפי עדי, הם התקרבו יותר ויותר.
כן, זה רגע שאני...
מה זה, זה רומאו ויוליה מטורף.
ממש, לא יכולתי שלא לדמוע בקטע הזה, סליחה.
ולא אתה לבד, ואני דומע, וכולם, כי פתאום אתה אומר, אופרה מצאה אהבה. אז כן, אופרה מצאה אהבה, זה לא אופרה הלכה והתחתנה. כאילו ממשה את התפקיד של הילדה הקטנה והתחתנה, לא הייתה בת 39, ולהבנתנו, לפי העדים שלה, אנחנו ראינו היא מצאה אהבה, וזה מאוד מאוד מרגש לבן אדם שכל חייו היה אסור לו למצוא אהבה, אולי היא אסרה על עצמה למצוא אהבה, אולי חשבה שביום שהיא תאהב מישהו, היא לא תוכל יותר לשיר, כי באמת הייתה גאון של שירה, כל מה שהיא רצתה היא עשתה עם הקול שלה, כל מה שהיא רצתה, היא יכלה להיות מה שהיא רוצה, אבל עם הלב שלה, אנחנו רק חיפשנו בסדרה הזאת את הנפש של אופרה. את הגוף, הבנו כבר, הבנו את הגוף
מהתחלה. אני חושבת שנתנו לה הרבה יותר כוח, באיך שראינו אותה, גם שהיא כן מתאהבת, וכן הבחירה שלה, והכוח שלה, העוצמה, כן לצאת ממקום מאוד מאוד, שהיא הייתה מחוברת אליו, בצלאל והמשפחה, לאורך כל כך הרבה שנים, זה כן דרש ממנה כוח, זה לא רק כאילו כמו שאוהבים להציג את זה, בשביל להשאיר אותה קדושה, היא בעצם הייתה כל כך תמימה, שהתחתנה עם מישהו שהיא לא ראתה מי הוא. זאת אומרת, כאילו, אני חושבת שהסיפור הקלאסי הוא זה שמנמיך אותה, ובעצם אנחנו
כן. מצאים... היא כל כך רצתה להתחתן, שהיא כבר הלכה עם אמאו.
לא אכפת לה, הגיע גודזילה, והיא התחתנה עם גודזילה.
היא הייתה כל כך תמימה, וכל כך ילדה מוגנת, שהיא לא ראתה מי זה. אז היא גם לא סיפרה לאף אחד מה יש לה, אז הפתרון הוא שהיא לא ידעה מה יש לה, מנמיכים אותה, וכולם נורא נורא אוהבים את הסיפור הזה. למה? כי היא נשארת הקדושה של ישראל.
כן. אני רוצה לחזור רגע לבצל, כי הזכרת שכולם אומרים שהוא באמת הסיבה להתפתחות הקריירה שלה, ובלעדיו היא לא הייתה מגיעה לאן שהיא מגיעה, אבל יכול להיות שבלעדיו היא גם לא הייתה נעצרת איפה שהיא נעצרה?
איקי לוי, המתופף הגדול מלהקת ברוס, באמת מתופף גדול, וניגן עם אופרה בהמון המון דברים, והיה צמוד אליהם. אומר בסדרה שלנו שהוא פגע בפעמיים, גם בצד המקצועי, וגם בצד האישי שהוא קורא לו קטסטרופה. מה שהוא ראה, וגם יעל מאור, שהייתה מאוד צמודה אליה, מפיקה וחברה שליוותה אותה במשך תקופה, היא אומרת את זה אחרת, היא אומרת, אפילו אבא שרוצה שהבת שלו לא יגעו בה, אני לא זוכר את הטקסט המדויק, ועוד פעם, זה חשיבות עצומן, אם אני אשמע מישהו אומר עוד פעם את המילה רכילות, אני אחטוף קריזה, כי זה המהות, זה לא הרכילות. אם רומאו ויוליה זה רכילות, אז זה רכילות. אם דוד ובת שבע זה רכילות, אז זה רכילות. גרגורי סמסה והתולעת שלו, זה רכילות, אז זה רכילות. אבל כל השאר זה אומנות. זה אומנות של חיים, זה איך אדם שורד. ובאמת אופרה הייתה שביעית, ילדה שביעית משבע ילדות, שכולנו סללו למקום אחד. ופתאום באה הקטנה הזאת, המטולטלת, ואומרת, אני רוצה לשיר. אני רוצה, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, הרבה לפני שהיא פגשה את בצלאל אלוני, הרבה לפני, כשהייתה חצי מהגיל, נגיד שהיא פגשה אותו בגיל 12, בגיל 6 היא כבר עמדה ושרה, והיא שרה בכיתה, והיא שרה אצל שם בחברת חשמל, היא מצאה כל מיני מקומות לשיר, כי זה מה שהיא רצתה לעשות. זה האקט הפמיניסטי הראשון של אופרה, כמו שאנחנו מבינים אותו, כל הסדרה היא מנקודת המבט הפמיניסטית, אבל זה הצד הראשון, והשני הוא, כשהיא אמרה כוס עמק, סליחה, שהיא אמרה, בטח לא אמרה כוס עמק לאף אחד, אבל שהיא אמרה, אני לא רוצה את המסלול הזה, די, לא בא לי, כי אני רוצה אהבה, לא כי אני רוצה להתחתן, כי אני רוצה לאהוב את הגבר הזה, הספציפי, אותו אני רוצה לאהוב. וכל מי שאהב בחיים שלו יודע שהמשמעות של אהבה היא הספציפיות. היא לא רצתה להתחתן, היא לא רצתה ילדים, כל המושגים האלה. בסדר, אתה יכול לרצות ילד באיזה תאווה, אבל זה לא זה. היא רצתה לאהוב אדם מאוד ספציפי.
הספרית של עליה בסדרה, היא אומרת שהיא רצתה, שהיא כל כך שמחה בדורון, כי לא היה לה משהו שלה, מישהו שמביא לה. והיא הייתה צמאה לזה, זה מובן גם.
זה נורא עצוב.
נורא עצוב.
באמת נורא עצוב.
נורא נורא עצוב.
אז גם יש לנו נראה לי משיכה לסיפורים עצובים. אני חושב שאופרה הייתה מאוד חכמה, מאוד מודעת. ראינו גם מחברות שלה שהיא כתבה הוראות לעצמה, איך לעמוד, איך לשיר, איך להתכופף, איפה...
מאוד חרוצה.
מה זה חרוצה? באמת חרוצה. כלומר, היא נולדה עם הכלי הסופר משומן הזה שאף אחד לא יודע... איך, אבל היא גם הייתה סופר חרוצה, ויש שיר שלה שהוא נקרא פאטה מורגנה, שהוא כל הזמן מהדהד לי בראש, שהיא כתבה אותו יחד עם בצלאל, כל השירים הם חתומים ביחד כשזה באנגלית.
כמו לנון ומקארטני.
לגמרי. וכתוב שמה על הגיבורה שהיא שרה עליה, שהיא בכלא, in a prison without bars. כמו להיות בכלא בלי סורגים. זה דימוי חזק מאוד שהיא שרה אותו.
יש את השיר דאודאיה שהיא עושה דואט עם איגי פופ. ומה שאיגי פופ שר זה בעצם על בחורה שנכנסת להיריון בניגוד למה שאביה חושב שהיא צריכה לעשות. ואז הורגים אותה. ומה שאיגי פופ שר זה כאילו שהיא must die, tradition. וזה כמו נבואה כזאת, זה מצמרר. היא שרה גם קדיש, זה גם מוזר מי שר קדיש על עצמו. דברים מוזרים במילים של ה...
אני הייתי בוחן יותר לעומק.
של חוץ לארץ.
וגם בחנו כמה מהשירים, לאו דווקא להביא כמו שכן נבית בראל מדברת על שיר ספציפי בסדרה, אבל חיברנו את השירים לאט לאט לביוגרפיה שלה, וכן מצאנו שלא משנה אם זה שיר סופר מולבן, זה גם יש לו את המקום בשלב הסופר מולבן של אופרה. ורק לחזור לעניין של מייקל ג'קסון, כי היו נקודות. פתאום מצאנו באוניברסיטת הרווארד את הצילומים של אופרה חזה. אופרה חזה פוגשת את דמות השעבה שלה במוזיאון השעבה פה בתל אביב, ואת מי יושיבו לידה בשנות ה-80? את מייקל ג'קסון. ואחרי זה באמת היא פוגשת את מייקל ג'קסון, ושוב מצאנו צילומים מדהימים שלהם באמת, כשמייקל אומר, היא נשואה? כאילו, הוא גם הוא מתעניין עם אופרה נשואה, אז זה לגמרי.
אני חושבת שאנחנו עושים לה חסד, לדעתי, שאנחנו עושים את האישה יותר, שהיו לה חיים, היו לה חיים, היו לה בחירות, היו לה נפילות, היא שילמה בחייה לקריירה, נאבקה על אהבה, אדם אמיתי, כאילו, אנחנו הופכים אותה לאדם אמיתי, ואני חושבת שאנחנו גם מגדילים אותה כיוצרת, כי כן היא הייתה אדם יוצר.
דליה מבורך ודני דותן, תודה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם.